דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חנוכה מאיר ושמח, ערב שבת שלום מבורכת לכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל ולרפואת כל הפצועים והפצועות. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. מסחר זה הקודש ברוך הוא ישלח להם במהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לרמה חבריהם ושסגידם, בתוך שער כל חולי ישראל, השתה בגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. נאמר כאן מי שברך לכל השלוחים שלנו, שעושים מלאכת קודש נאמנה והולכים בדרכם של בני חשמונאי, שיזכו בעזרת השם שהאור יגבר על החושך ונזכה להרמת קרן ישראל. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל העוסקים בהגנת ישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון על מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה. ייתן עדינוי את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, יקוים בהם הכתוב, כי עדינו אלוהיכם, ההולך עמכם, לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. ונוסיף מי שברך לשבועים ולשבועיות, שנמצאים בגי חושך וצל מוות. אנחנו נמצאים בעת שהאור גובר, שיזכו לצאת מחשיכה לאורה, מגי צל מוות, ומוסרותיהם ינתק. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון, יוסף, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את כל השבועים, השבועיות בתוך שער אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה. אמרו שהקהל התפלל בעבורם, הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושר וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק וממצקותיהם יושיעם. ידעו לה דיני חסדו ונפלאותה לבני אדם, וקוים במקרא שכתוב, דויה הדיני ישובון, ובאו ציון ברינה, משמחת עולם על ראשם. ששון משמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם, ישלח להם, יוציאם מצרה לרווחה, ופלה לאורה, משיבוד לגאולה. השתה בגלה וזמן קריב, ונאמר אמן.
Oh, yeah.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
מקדישים את הדברי תורה שיאמרו בשעה הקרובה. היום אנחנו לא נעלה מאזינים, אלא נלמד ביחד מדיני חנוכה, ממנהגי ימי החנוכה. ולבקשת רבים, מעט נדבר על ההודיה. ודווקא בכך נפתח את הפינה. אם כי כלך לך לאוהלות ונגעים, לבקשת רבים נדבר מעט על ההודיה בימים הללו. יש הודיה שהאדם משבח להשם יתברך על מה שהוא מיטיב איתו. ויש הודעה עם א' שהוא מתבטל להשם יתברך עד שהוא משבח אותו גם על החושך ועל הצרות. מתוך הרגשת ביטול מוחלט שהוא לא מבין מאומה בהנהגת הבורא. ונשען באופן מוחלט שבוודאי הכל מאיתו לטובה. ההודיה עם יוד היא לא עבודה גדולה כל כך. כל אחד רגיל לומר תודה למי שגומל איתו טובה. אפילו לא בדבר גדול מדי, אבל ההודעה עם א' היא עבודה קשה מאוד. להודות להשם על הצרות, על מה שלא הולך, זה נראה דבר שאין לו היגיון. למה כל כך קשה להודות על מה שאין? כי אדם קשה לו להיכנס למצב של ביטול והכנעה מוחלטת, ולהרגיש באמת שהוא לא מבין כלום, והוא לא יכול כלום. להודות להשם יתברך בתוך עת צרה היא עבודה נשגבה. זה נקודת העיקר בין ישראל לעמים. בני ישראל יכולים להודות להשם בכל מצב, גם בגי חושך וצלמוות, לא רק על הטובה, אלא גם על הרעה. עצם מהותו של היהודי הוא מלשון הודיה, כוח ההודעה שבו. האדם מסוגל להודות להשם יתברך על הרעה, דבר זה לא מסוגל לעשות מישהו מאומות העולם. כך אומרים חז"ל, רבי עקיבא אומר, זה ילקוט שמעוני, לא תעשו ניתי, שלא תנהגו בי כדרך שאחרים נוהגים באלוהיהן. שכשהטובה באה עליהן, הם מכבדים את אלוהיהן. כמו שנאמר על כן, יזבח לחרמו. שפורענות באה עליהן, הם מקללים את אלוהיהן, שנאמר, והיה כי ירעב, והתקצף וכילל במלכו. אבל אתם, אם הבאתי עליכם את הטובה, תנו הודעה. אם אביא עליכם איסורין, תנו הודעה. מבאר הבעל התניא את שורש הדבר, כי יהודי מחובר לחלק העליון ביותר של הרצון העליון, שמשם נמשכת השפעה תמידית לקיים את העולם. ולכן בעצם, עם ישראל יכול להרגיש איך הבורא מחיה בכל רגע. לתן שבח והודעה מתוך ביטול כל המציאות, כי כל רגע יש חיות ומציאות חדשה. מהמקום הזה אנחנו יכולים לשמוח גם במה שנראה רע ולהאמין באמונה שלמה. נס חנוכה היה במנורת בית המקדש. כל עבודת הדלקת המנורה בבית המקדש זה מבטא את ההודעה על המצב החשוך והקשה. הרי לא היו מדליקים ביום, אלא רק בלילה, מערב עד בוקר. יש עבודת הודעה ביום, אבל יש עבודת בחינת ומונתך בלילה, ומאיר את החושך. מי שמדליק את המנורה בבית המקדש היה אהרון הכהן, שהוא אחוז במידת הוד. הוד, שזה הלל והודאה, מידת ההוד היא זאתי שמאפיינת את ימי החנוכה. מידת ההוד היא עבודת ההודאה. בנס חנוכה, כלל ישראל היה בעומק החשיכה בתקופת בית שני, הצרות פקדו אותם. אבל הם הדליקו את הנרות מתוך הודעה לשם יתברך על המצב הקיים, ובזה תיקנו את פגם מידת עוד, שנגרם על ידי ויגע בכף ירח יעקב. שנגעו בכף ירח יעקב, ואומר נגעו במידת העוד, ברגל השמאלית שהיא כנגד לכך. מגלה לנו הרבי מברדיצ'וב, זכרו יגן עלינו, שהאורות וההשפעות של חנוכה מתעוררים ונפתחים על ידי אמירת הלל והודעה. והסאום ימים טובים בהלל והודעה. על ידי הלל והודעה נהיה יום טוב, משפיע יום טוב. זה העבודה שלנו בימי החנוכה, להודות ולהלל מתוך הכנעה וביטול על האור ועל החושך, על הטוב ועל הרע, כי מקבלים כל מה שמלמעלה כטוב מוחלט. אומר מרן השפת אמת, שלכן אומרים הלל בחנוכה ולא אומרים הלל בפורים. בפורים אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש, אבל בחנוכה אנחנו יכולים לומר שאפילו שאנחנו עדיין עבדי אדום, אנחנו יכולים לשבח. פורים זה מצד מידת נצח. מודים להשם שניצחנו את הצרה וסיימנו עם החושך והלילה. אבל חנוכה הוא מצד הוד. אפילו שאנחנו נמצאים בתוך הלילה, שזה נראה עומק של חשיכה, גם שם אנחנו אומרים הלל, והודעה גם על המלחמות אנחנו אומרים הלל. זו מידתה של ההודעה, מלשון מודים בית הלל, ואומר, נכנע ומתבטל, ביטול נצום ונפלא לשם יתברך, ומתוך זה אנחנו מודים על הכל. ולכן, בזכות כך, מזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה לניסים ונפלאות בימים ההם, ובזמן הזה להדביר את האור על החושך ולזכות להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב המוחלט שיתגלה במהרה בימינו אמן. אנחנו נתייחס לדיני חנוכה, ושוב אנחנו לא מעלים מאזינים ועמכם הסליחה, ונקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל כמו שהקדמנו. נתחיל בעניין שדנו בו רבות הפוסקים האחרונים. הדלקת הנר על פתחי וחצרות הבתים, בתוך כלי זכוכית שמגן על הנרות מכיבוי. לכאורה יש מקום לדון ולומר שכשם שאדם שמדליק נרות, ויש בהם שמן או שעבה, בשיעור של רבע שעה, הוא לא יצא ידי חובה, כי הדלקה עושה מצווה. לכן בשעת ההדלקה יש צורך שיהיו כל התנאים ההכרחיים כדי שהנר ידלק הראוי, ובזמן הראוי שהוא לפחות חצי שעה. כך גם בארגז הזכוכית, שבשעה שהנר מודלק הרוח שולטת, בוודאי שתחבא אותו, אז לכאורה זה נחשב כמו שהוא הליק נר בלי שמן, בלי יכולת בעירה של הזמן הראוי. ולכן רבנן קשישי, מרנן אמר אל דיסקין והרב מבריסק סברו שלא יוצאים ידי חובה בנר שכזה. אז הם ידרו להדליק את הנרות בתחיבת היד מתחתית הארגז. כך היה נוהג דוד דיסקני עמוד ההוראה, רבי יוסף שולם אלישיב זכר צדיק לברכה, אבל היו שחלקו על הקביעה הזאת. בראשם, רבה של ירושלים, הגאון הגדול, דודי זקני הרב פרנק, פשוט הר צבי בחלק ב', הם טענו שכשם שאם הנר דלק חצי שעה, על אף שהייתה רוח, הדין נותן שיצא ידי חובה. אין סיבה לקנוס את האדם על הפשיעה שלו, כי בפועל הנר דלק. אדם שמדליק נר במטוס. יש מקום לבוא ולומר שבוודאי ייגש אליו, ויבקשו ממנו לחבות לאלתר. זה מסוכן, צריך לחבות, אבל אולי לא ייגשו אליו, אולי כן ידלק חצי שעה. אז אם הוא ידליק, וגם בירך, ועברה חצי שעה, אז זה נחשב שכן הוא יצא ידי חובה, כי בפועל זה דלק חצי שעה, הוא עדין כאן. נכון שהרוח הייתה מורה לחבות, אבל בפועל היא לא חיפתה. ממילא מוכח שהדלקה עשתה מצווה, ויוצא בו אפילו לכתחילה. זו בעצם ההכרעה שפסקו את ההלכה למעשה, ורבבות אלפי ישראל ככה נוהגים, אבל מן הראוי להחמיר ולהשתדל, להדליק בהששיות באופן שכן יהיה אפשר, כשאנחנו מדליקים את הנר, שהוא לא יחבא מן הרוח. זאת אומרת, כן להשתדל להגן מעט ולו בגוף, כדי שהרוח לא תכנוס פנימה. נקודה נוספת שאירו עליה הוא הפתיל צף, שעשוי מפתילה שעטופה בשעבה. היו שרצו לומר שמכיוון שהנס היה בשמן, אז יש עדיפות להליק דווקא בשמן, כמו שמרן הבית יוסף מביא בשם הרוקח, וכך כתוב בספר, בקונטרס, של רבי יצחק העיוור שקיבל מליהו הנביא. אז לכאורה עדיף להדליק דווקא בשמן. כשאתה מדליק את הפתיל צף, הוא עטוף בשעבה, לוקח כמה שניות עד שהאש תאחז בפתילה עצמה, אז אולי יש כאן חוסר בידור. לכן היו שהקפידו לטבול את הפתילה בשמן, שאז ההדלקה נעשית בשמן ולא בשעבה. היו שחרחו קודם את הפתילה, כדי שהאש תיכנס הישר אל הפתילה עצמה. כותב מרן רב שלמה זלמן אוירבך שאין צורך בכל זה, לא לטבול את הפתילה בשמן ולא לחרוך אותה לפני כן. ההדלקה מתייחסת אל המדליק. גם מה שתדלק הפתילה לאחר מכן, זה נחשב מכוח ההדלקה הראשונה. בפרט שהאש לא מצליחה מיד לאחז בשעבה, רק לאחר מכן, אין צורך בכלל להקפיד, כותב מרן רב שלמה זלמן אוירבך, לחרוך או לטבול בשמן, וזו ההוראה למעשה. שהפתיל צף כשר לכתחילה, כמו שמן זית לכל דבר. רק שיש עניין על פי סוד להכין לבד את הפתילות, כמו שחזל לימדו אותנו על דבורה אשת לפידות, שהייתה עושה פתילות למקדש, לכן קראו לדבורה אשת לפידות, מי שיודע עם כל הכוונות הנדרשות, אשריו ואשרי חלקו, אבל במקרה הדנן, אי אפשר לעשות את זה עם שעבה, לכן היו שהקפידו דווקא להכין בידיים, מצד ההידור שעל פי הסוד. האם יש צורך בגוף כשרות שיחתום על כשרות המוצרים שאנחנו מדליקים בהם את נר החנוכה, השמן, הפתילות, וכל מה שמצטרף, או שהדבר מיותר? כותב המגן אברהם, לא רק במצוות תפילין יש צורך שתעשה מן המותר בפיך, אלא גם בשאר המצוות, מזה שכתוב בפסוקי התפילין למען תהיה תורת השם בפיך, מהדברים שמותרים בפיך, צריך שכל המצוות יעשו מהדברים שרואים לפה שלנו, דברים כשרים. לפי זה, כותב רבי שלמה קלוגר, אז גם מצוות נר חנוכה צריכה שיהיה מן המותר בפיך, וכל דבר שהוא לא כשר, אי אפשר להדליק בו נר חנוכה. זו הכרעתו של רבי שלמה קלוגר, ולכן צריך מאוד להקפיד על גוף כשרות מסודר, שנדע שהשמן הזה הוא שמן שלא נעשה באיסור, לא שמן גזול ולא שמן שיש בו צדדי איסור, שמן שאין בו חשש של אורלה והפרשת תרומות ומעשרות. אבל חלקו על הדברים מרן החתם סופר ורבי אמר שם מברז'אן, הם חלקו והם סברו שמה שהמגן אברהם אומר, שבמצוות מהתורה, הכוונה היא כמו ספרי תורה תפילין ומזוזות, ובכל מצווה שהיא מהתורה, ממש צריכה הזמנה, הזמנה מילתא, בזה צריך שזה יהיה מן המותר בפיך. אבל מצוות דרבנן, כמו נר חנוכה, ודאי שאין צורך שזה יהיה מן המותר בפיך, ואפשר אפילו לעשות את זה מחלף שהוא לא קשר. המנחת יצחק והאגרות משה, שהם התייחסו למחלוקת בין רבי שלמה קלוגר, ומרן החתם סופר אמר שם, בדעתו של המגן אברהם, הכריעו למעשה שלכתחילה כדאי להחמיר, ובדיעבד אין צורך לחזור ולהדליק. אם כך, ודאי שכדאי ומן הראוי להקפיד על גוף כשרות שמאשר, שאין בשמן, לא תה ולא שום מים מן החי, וכדומה בנורות שעבה, שהם לא סינתטיים, לדעת שיש בזה כשרות, כדי לצאת את כל השיטות. איך אנחנו נתייחס שמי שמתארח בבית מלון בימי החנוכה. האם הוא צריך להדליק נר חנוכה? הרי הוא משלם עבור החדר שלו, וממילא זה הבית שלו. אם כך הוא מוכרח להדליק נר חנוכה, גם אם אשתו מדליקה עליו נרות בבית שלו, כי הוא נחשב כמו שיש לו עוד בית משלו. רק שצריך להקפיד לא להדליק בחדר אוכל המרכזי, מכיוון שמדליק בחדר אוכל המרכזי, לא יוצאים ידי חובה, גם לא בדיעבד. זה לא מקום שאנחנו מחשיבים אותו למקום אכילה, אלא אם כן הוא אוכל שם, בתוך החדר אוכל, אז הוא יכול להקל בדבר. לכתחיל להעדיף לאכול בחדר שיעור של קביעת סעודה, ואז הוא יוצא את כל השיטות כשהוא מדליק בחדרו, וכאמור, הוא כן צריך להדליק בחדרו, מדוע? מכיוון שזה נחשב לביתו. זה להפסקה קצרה, וכבר נמשיך הלאה בדיני חנוכה. חזרנו אליכם, המאזינים, יהיו דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל. מי שיוצא מהבית שלו להתארח, חייל שמשרת בצבא, הוא יוצא מביתו. איך לנהוג הלכה למעשה? צריך להכריע בדבר, מכיוון שנשמעים הרבה קולות, לאשכנזים ולספרדים. מי שנוסע מהבית שלו, אבל אשתו או מישהו מבניו הגדולים נמצאים כן בבית, הם מדליקים בבית נרות חנוכה. לפי דעת מרן השולחן ערוך, הוא יוצא ידי חובה בהדלקה שמדליקים בבית שלו. והוא לא צריך להדליק במקום שהוא נמצא בו. למה? כי מצווה על איש וביתו, נר איש וביתו. זאת אומרת, ההדלקת נרות של חנוכה בבית פותרת את כל בני הבית בהדלקה אחת. לכן, דעת רבותינו הספרדים, כדעת מרן השולחן ערוך, שרק ואך ורק אבי המשפחה, ראש המשפחה, השליח של אבי המשפחה שנמצא בבית, מדליק נר בבית. כי בהדלקה שלו כולם יוצאים ידי חובה. מנהג האשכנזים, שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק בפני עצמו. להיזהר שזה לא יהיה באותו גובה, באותו מקום, אלא שיראו שוני גובה, לאו דווקא באותו מקום, כי אחרת יש ערבוב, ולא יודע, רואה כמה נרות מדליקים, אבל כל אחד מדליק כאמור לעצמו. לכן, גם אם בעל הבית לא נמצא בבית, והוא נמצא במקום אחר, אם המקום האחר הזה נחשב לבית שלו, הוא צריך להדליק. וממילא, מי שנוסע מהבית שלו, והוא יודע שאין מי שידליק עבורו נרות חנוכה, זאת אומרת, נאמר שאשתו גם לא בבית, והוא מתארח בבית של יהודי, או שהוא נמצא במלון ומשלם על השהייה, גם אם הוא נמצא במקום כלשהו ומשלם עבור ההוצאות שלו, אז הוא יכול להשתתף עם בעל הבית בהוצאות נר חנוכה, הוא נותן לו לפחות שקל, הוא משתתף בשמן ובפתילות, או בנר שעבה של חנוכה, או שבעל הבית ייתן לו במתנה, בשמן ובפתילות של נרות חנוכה, קצת להוסיף לו שמן מעבר לחצי שעה, הזמן ההדלקה, והאורח יוצא ידי חובה מדין אח סיני. חיילים ספרדים שמשרתים בצבא. אם יש מי שמדליק עליהם בבית, הם יכולים לסמוך על הדלקת נר חנוכה של אבא שלהם, ראש המשפחה בבית. הם לא צריכים להדליק בכלל נרות. חיילים אשכנזיים, בזה נחלקו מאוד, האם צריך שיהיה להם חדר בפני עצמו בצבא, ואז הם ידליקו שם בברכה, או שאנחנו נוהגים ואומרים שדווקא זה תלוי בחדר, אם לדוגמה נמצאים באמצע שדה, נמצאים במקום פתוח, אין שום קירוי, הם גם מחויבים או שהם פטורים. בזה דנו האחרונים, כאמור, לפי דעת בני אשכנז. אם עסקינן בחיילים רווקים אשכנזים, כי אם הוא נשוי ואשתו מדליקה עליו בבית, אז דיברנו שתלוי אם יש לו עוד בית או לא, או אין עוד לו בית. אז ההגדרה שאין צורך לבני אשכנז דווקא שיהיה בית. אין צורך, רבים כתבו שצריך דווקא שיהיה בית, נר איש וביתו, כותב מאוד בהרחבה. הציץ אליעזר מוכיח את זה מראשונים, שלאו דווקא אם יש לו בית. גם במקום פתוח, אם הנר יכול להיות דלוק במקום. לספרדים, אם יש מי שמדליק בבית, הוציא אותי ידי חובה. לאשכנזים, על אף שלי אין בית, אני יכול להדליק נר חנוכה היכן שאני נמצא, גם אם זה לא בית בפועל, גם ספינה, וגם אוהל הרעי, וגם ממש בשדה, ובתנאי כאמור, שבאמת אני ידע בוודאות, שהנר הזה יכול לדלוק חצי שעה, והרוח לא תחבא אותו. מיותר לבוא ולומר, שאם יש חשש סכנה בהדלקת נר, ודאי וודאי שיכול להסתמך על המדליק בביתו עבורו, ויוצא בכך ידי חובה. נתייחס לעוד מספר נושאים שניתן עליהם את הדעת, לגבי קריאת שמע השלמה של רמח תיבות. יוצאים אל הקרב, חזל לימדו אותנו, דיינו, שאומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש שמירה ברמח תיבות. בתיבות קריאת שמע יש בעצם רמה תיבות, 245. לכן כותב מרן השולחן ערוך, שהשליח ציבור צריך לחתום, השם אלוקיכם אמת, כדי להשלים לרמח תיבות כנגד רמח איברים של האדם. מי שנמצא באמצע קריאת שמע. כותב השערי תשובה בשם סדר היום מרבי משה מחיר, תעצור, תכוון למה שהשץ אומר, השם אלוקיכם אמת, וזה עולה לך לרמח תיבות. כותב רבי שלמה קלוגר בספר החיים, שאפילו אם כבר הוא המשיך לברכת אמת ויציב, אמת ואמונה, או שהוא עדיין בברכת אהבת עולם, או בערבית בברכת אהבת עולם, מועיל משהו מכוון להשלים את רמח התיבות, בזה שהוא מכוון אל החזן. זאת אומרת, זה מצטרף, לא משנה איכן אתה עומד, העיקר שתהיה בברכות קריאת שמע. אתה לא צריך מאוד מאוד להזדרז, כדי לקנוס לתוך קריאת שמע, אלא די בזה שאתה נמצא בברכות קריאת שמע כדי שזה ישלים לך. היו שכתבו וחלקו שאם לא גומרים בשווה עם החזן, ממש מכוון, לא יוצאים ידי חובה. זאת אומרת, צריך לסיים החזן ורק אז לשמוע השם אלוקיכם אמת. כדאי לכוון למה שכותב מרן הרמ"א. שאם האדם לא שמע השם אלוקיכם אמת, או שהוא נמצא בברכות קריאת שמע, או שהוא לא כיוון בשווה את המילים, הראינו כאן שיש סוברים שיצא ידי חובה, אבל כדאי לכוון בכל מקרה את מה שכותב מרן הרמ"א, בתתוו ווין שבאמת ויציב ונכון וקיים. ויציב ונכון וקיים. יש שם 15 ווין. 15 תתוו כפול וו, 15 פעמים כפול וו, זה יוצא 90. 90 זה גימטריה אביה כפול 3 פלוס האותיות. כך כותב מרן השולחן ערוך. או שזה כולל את עצם התפילה, זאת אומרת, נוסיף ל-90 את עצם התפילה, זה 91, הוויה והדנות. וממילא זה נחשב כמו שאמרת בעצמך, השם אלוקיכם, אמת. השם אלוקיכם, הוויה והדנות, 91. מה נכוון בערבית? מי שלא שמע השם אלוקיכם אמת? מי שמתפלל ביחידות? מי שלא כיוון בשווה? לכוון במילה אמת. כך כותב המשנה ברורה בשם המגן אברהם, מי הרמה מפנו בספרו 10 מאמרות. מה לכוון במילה אמת? או באות וו של ואמונה כל זאת, כי אם מחשבים את כל האותיות עד וו, מאלף בית. עד וו זה גימטריה א', ה', ואחר כך י' ק', ק'. ואת האות וו קודם הרי וו א' וו, אז יש לנו פעמיים א' ק'. ואות א' מחולקת ליוד למעלה, יוד למטה, וו באמצע, זה גם גימטריה הוויה. אז זה כמו שאמרת, השם אלוקיכם, אמת. אני צריך לחזור על הדברים, שוב, או בשחרית, לכוון בוווים. בערבית, לכוון במילה אמת. זאת אומרת, או באות וו של ואמונה כל זאת, אם מחשבים את כל האותיות מאלף בית עד וו, זה גימטריה אקה, ואת האות וו הרי גם בעצמה כותבים, וו, א', וו, וו. אז זה פעמיים מעקה. ואות א' מחולקת ליוד למעלה ויוד למטה וו באמצע. אז בעצם זה גימטריה הוויה. אז זה כמו שאמרנו, השם אלוקיכם אמת. מה נכוון בחוץ לארץ? אפשר לכוון במה שאומרים, השם כל אמת, לכוון בזה, בחוץ לארץ לשרת את התוספת, זה אפשר. אם כבר עסקנו בזה, אז רק נוסיף ונאמר, הציבור הרי מסיים ואומר, השם אלוקיכם אמת. למה? להצמיד אמת לקריאת שמה, והחזן חוזר, השם אלוקיכם אמת. דנו הפוסקים, האם החזן שמסיים לעצמו את קריאת שמה, שיסיים ויאמר אמת, או שמכיוון שהוא חוזר ואומר, השם אלוקיכם אמת, יהיה לו ריש ממתי תיבות, תיבה אחת מיותרת. כלפי החזן זו מחלוקת. הגרא והרמ"א מפנו חולקים ביניהם. האם צריך לחתום השם אלוקיכם, ואז לומר לכולם, השם אלוקיכם אמת. חולקים בזה, כאמור, הגרא והרמ"א מפנו. יש קהילות שככה נוהגים, שהחזן לא אומר לעצמו אמת, ההכרעת האחרונים יש שזה תלוי. אם הוא מחכה לקהל, או מחכה לרב שיסיימו, אז שיאמר לעצמו אמת, כי חזל הקפידו להצמיד את האמת לקריאת שמה. אבל אם הוא מסיים וממשיך מיד, שלא יאמר אמת, כי הרי כבר אתה אומר עכשיו, השם אלוקיכם אמת, זו הכרעה נפלאה של האגרות משה ומרן רב שלמה זלמן אוירבך בספר הליכות שלמה. לדעת מרן הרמ"א, יחיד שאין לו את ההשלמה שהשם אלוקיכם אמת, אז מהחזן, אז שהוא יאמר בתחילת קריאת שמה, כל מלך נאמן. אבל הרבה פוסקים, ובפרט על פי רבינו האריזה, לעולם לא לומר כל מלך נאמן. מדוע זה הפסק בין ברכת קריאת שמה לקריאת שמה? כך כותב הבית יוסף והבח, הכרעה של המהרש"ל, זה מעניין שכולם מתייחסים לחלק ההלכתי יותר, אבל מבחינת הפסק, אבל האריזל מתייחס לחלק של הכוונה של הדבר, לא לומר כמלך נאמן כמו שכותב ברן הרמ"א. גם כשאדם קורא קריאת שמה בזמנה לפני התפילה, או קריאת שמה שעל המיטה למי שקורא שלוש פרשיות, לא להשלים לרמח תיבות לפני קריאת שמה כמלך נאמן, כמו שאנחנו רגילים לומר בקריאת שמה של המיטה, וככה מרגילים את הילדים לומר כל מלך נאמן ראשי תיבות אמן, אלא לומר בסוף השם אלוקיכם אמת. כך כתוב בספר אור צדיקים, מאמרם פפרש, בשם רבינו הארי, וכך כותב הקף החיים, ככה נהג הארי הקדוש, וזה לא מנהג העולם. מנהג העולם כן לומר כל מלך נאמן בקריאת שמה של המיטה, אבל בקריאת שמה שבציבור יש הקפדה יתרה דווקא לחתום השם אלוקיכם אמת. וגם כאן תשאל השאלה, האם להגיד פעמיים אמת, כמו שדיברנו לפני כן, או די בפעם אחת אמת. גם שמתפללים בציבור, יש לכוון ביחד עם החזן, השם אלוקיכם אמת, הם משלימים כאמור את הרמ"ח תיבות. מרן השולחן ערוך פסק, שאסור לברך ברכות קריאת שמע אחרי זמן תפילה. הביאור הלכה, זאת אומרת, ברגע שעבר זמן תפילה, אנחנו רואים עניינים שנעשים אחרי זמן של תפילה. לצערנו הרב, לפעמים אדם מנוס, אבל אומר מרן השולחן ערוך, אתה לא יכול כבר לברך ברכות קריאת שמע. הביאור הלכה מביא תשובה ממשכנות יעקב. וכך כותב מרן החתם סופר, ומרן החידה, מרן הבך, שוט רב פעלים ועוד, שכן מקלים בדבר. כל עוד שאפשר להתפלל עד חצות, כן קוראים קריאת שמיים ברכותיה. והמתיק את זה בעל השבט הלוי, מרן השבט הלוי, שלכן מרן השולחן ערוך לא כתב שהברכות אחרי סוף זמן תפילה של ברכות קריאת שמיים ברכות לבטלה. הראש והתור כתבו שזה ברכות לבטלה. עבר זמן תפילה. קריאת שמע אפשר לקרוא כדין קורא בתורה, אבל ברכות קריאת שמע מיוחסות לקריאת שמע בעונתה. קריאת שמע היא כבר לא בעונתה. זמן תפילה גם כן עבר. איך נקרא את ברכות קריאת שמע? זה ברכות לבטלה. מרן השולחן ערוך לא כותב שזה ברכות לבטלה. לכן כותב מרן השבט הלוי שיש מקום להקל לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה, גם אחרי סוף זמן תפילה. מעבר לכך, מצאנו בפרי חדש, ומרן החידה, וגם אור החיים הקדוש, רבו של החידה כותב את הדברים בראשון לציון, על המסכת ברכות, שבמקום אונס גמור, ניתן דוגמה, חולי. האדם הגיע לאחר סוף זמן תפילה, רק עכשיו הוא יכול להניח תפילין, מכל סיבה של חולי. אפשר להסתמך על דעת הרמב״ם, שכותב, וכך כותב המערי להלכה, שזמן קריאת שמע הוא כל היום. כמו בשוכבך, שזמנו כל הלילה, כך בשוכבך גם זמנו כל הלילה. וממילא בדיעבד אפשר כן להקל הלכה למעשה, שלא נגיע לכך, אלא במקום אונס חלילה, לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה לאחר סוף זמן תפילה שהיום הוא מוקדם מאוד בחורף, כן לקרוא את ברכות קריאת שמע, דלא כמו שכתב השולחן ערוך בצורה פסוקה. אגב, דיברנו לפני כן, לגבי רמ"ח איברים בקריאת שמע, אז יש ששואלים איך אישה תנהג, הרי לאישה יש רנה באיברים, כתב המנחת אלעזר בהרחבה, שגם אישה צריכה להגיד כל מלך נאמן ולהשלים רמ"ח, כי זה מכוון כנגד איברים דלעילה, כך הוא כותב. איך לנהוג לספרדי בשאלות הבאות? אדם שאכל כזית זיתים וכזית מלפפונים. האם לברך בורא נפשות ואז על העץ מעין שלוש, או לפתור בעל העץ את המלפפון כדי שלא תהיה ברכה שאינה צריכה? שתיים, איך לנהוג בעוגה ותפוח? ומה הדין בכזית תפוח וכזית זיתים? זו שאלה שמחכה הרבה זמן ומכילה על ההשתאות. לכל הדעות, מי שאוכל פירות משיבת המינים, פותר בברכת מעין שלוש, על העץ זאת אומרת, את הפירות שלו משיבת המינים. אין צורך לברך בורא נפשות. לעומת זאת, על העץ לא פותר פירות האדמה. כך כותב מרן המשנה ברורה. היה מי שחלק, הדברי מלכיאל, לכן, אם אדם לא כיוון, או כיוון במפורש שלא לפתור את מה שלא כדינו, הוא לא פותר. ולכן, בעל המחיה, הוא לא פתר את פרי העץ, ובמעין שלוש, לא את ברכת על העץ. חושבני שבזה ענינו על כל גימל השאלות. כך מרן השולחן ערוך מבאר, אכל תפוחים ושתה יין, מברך בורא נפשות על התפוחים. כל שכן בשר או פרי האדמה עם יין. אותו דבר מזונות עם בשר ודגים, שהוא מברך בורא נפשות. האם יש יותר להתפלל אחרי זמן תפילה? דיברנו לפני כן על ברכות קריאת שמע אחרי זמן תפילה. זה בדיעבד, להתפלל אחרי זמן תפילה. חכמים הרי חלקו על רב יהודה, שזמן תפילה הוא עד חצות, אבל במסכת עדויות נפסק כמו רב יהודה, שזה רק עד שעה רביעית. השאלה אם רב יהודה מודה בדיעבד לרבנן במקרה של דיעבד, זאת אומרת שאדם אנוס. אז יש מחלוקת. לפי דעת הרייבן, הפרי חדש, רבי יהודה לא מודה לחכמים. זאת אומרת שרבי יהודה סובר שגם בדיעבד אי אפשר להתפלל אחרי שעה רביעית. ולכן כותב מרן המשנה ברורה בהלכות תפילה בסימן פיתת, שאם אדם במזיד מתפלל אחרי שעה רביעית, אז לפי רבי יהודה אסור לו להתפלל. ומסכת העדויות כאמור נפסק כמו, רבי יהודה, אל תתפלל בתורת תפילת נדבה עד חצות. היו שחלקו ואמרו שחכמים כן סברו, זאת אומרת שרבי יהודה מכילה, עוד מודה לחכמים בדיעבד, ולכן אפשר כן להתפלל אחרי שעה רביעית. לכן, אדם ירא שמיים יעשה הכל כדי לא לעבור את זמן תפילה, וגם לא בשבתות, הקיץ, שקמים מאוחר אנשים, לא לעבור את סוף זמן תפילה בשום אופן. אמר לי שר התורה, מרן הרב חיים קניבסקי, שלגבי זמן תפילה אפשר להקל לכתחילה, כמו הזמן השני, דעת הגרב, המגן, והבעל התניא, מכיוון שתפילה זה דרבנן. אבל ודאי וודאי לעשות כל מאמץ לו להגיע לזה. אדם שהגיע לזה, ירא שמיים יקפיד לבוא ולומר שהתפילה שלו תהיה מספק בתור תפילת נדבה. נתייחס בדקות האחרונות שנותרו לנוסח התפילה. והרבה נשאלנו בדבר. אין לשנות ממנהג המקום. אם מנהג המקום הוא להתפלל נוסח אשכנז, או נוסח ספרד, או נוסח תימן, כל אחד עם הנוסח שלו, אין לשנות אותו. יש י"ב שערים בשמיים, כנגד י"ב שבטים. לכל שבט יש לו מנהג ושער. כותב, הארי הקדוש, על פי הירושלמי בעירובין, אף על פי ששלחנו לכם סדר התפילות, זאת אומרת, אנשי הכנסת הגדולה, אל תשנו ממנהג אבותיכם. מביא את הדברים המגן אברהם. זאת אומרת שבעצם כל שער, כל נוסח, יש לו את מקומו שלו. קודש הקודשים, מרן האר"י זל תיקן נוסח, מה שנקרא בזמננו נוסח ספרד, לא נוסח עדות מזרח שרובו מבוסס על סידור התפילה של הרמב״ם. הוא לקח מכמה וכמה נוסחאות, ונעירין לשבילי דרקיה לרבינו הארי הקדוש, שאמר שזה כולל את כל הי"ב שערים, אנחנו לא יודעים מאיזה שבט אנחנו. אז היו שכתבו, שמי שלא יודע באיזה נוסח יתפלל, שיתפלל בנוסח הארי שכלל את הכל. כותב מרן החתם סופר בתשובה בעריכות עצומה. הוא כותב, לא זכיתי להבין שנוסח ספרד הוא לבני תערובת. כותב כל חכמי צרפת, רש"י, בעלי התוספות, אמר מרוטנבורג, הראש והתור, כולם התפללו בנוסח אשכנז. האם תפילתם לא עלתה השמיים החלילה? אז אומר החתם סופר, שאדם לא יעזוב את מנהגו. כותב האגרות משה, מנהג אבותיו, האגרות משה כותב שבחור חסידי שלומד בישיבה לדוגמה ליטאית, הוא מתחיל להתפלל בנוסח אשכנז, עדיף שישאר כך, כי אבות אבותיו, ודאי שהתפלל נוסח אשכנז. ככה היה פוסק מרן החזוניש לבחור שרוצה להתפלל בנוסח הישיבתי שמקובל בנוסח אשכנז. אבל חלקו עליו, מרן המנחת, בעל המנחת יצחק כותב, שלשנות מאשכנז לספרד אין מניע. אבל לדעתו מספרד לאשכנז אסור, כמו שכותב בשו"ת בית היוצר. דודי מרן, שר התורה הרב אלישי בקובץ תשובות מכריע שאין הבדל. הכלל הוא, אם אדם התחיל בנוסח מסוים בגלל קהילה או ישיבה, הוא יכול להמשיך. אין ביד אביו למנוע ממנו בגלל אל תיטוש תורת אמך. כולם הסתמכו על דברי המהרשד"ם, שכותב שבנוסח התפילה אין איסור שאל תיטוש תורת אמך. סיכומם של דברים, שאדם שיש לו קו שהוא התחיל בו יכול להמשיך בו. לעבור מנוסח לנוסח, זה רק בתנאי שזה נמצא במקום שככה כולם נוהגים, והוא לא משנה להדיה מול אביו את הנוסח שהוא קיבל מהאבותיו, ולכן סיכומם של דברים, כל אחד הולך לפי השער שלו. איך לנהוג בתחתית הבית שנדלק אור כל שבת שעשו את זה נגד גנבים וזה נדלק אוטומטית? אין דעתך על הדבר, אין לך קשר ישיר עם המלאכה, אין לך תועלת מהאור, לכן זה לא נחשב מלאכת מחשבת. כך פוסק החשב האפוד, ככה פוסק השבט הלוי, כך פוסק היביע עומר, ומרן דודי זקני הרב אלישי בספר מאור השבת, בכרך ד' כותב שאם אדם נכנס לשירותים, וביציאה יכבה האור, מותר לו לצאת. זה פסיק רישא דלוניחא ליה בדרבנן, מקום צער מותר. כאן בשאלה שלנו, זה לא נחשב למלאכת מחשבת לשייך את המלאכה אל האדם, ולכן הדבר מותר. נחתום בשאלה בהלכות חנוכה, האם אפשר להדליק נרות בבית הכנסת על ידי קטן? לכאורה, מכיוון שלא יוצאים ידי חובה בהדלקה בבית הכנסת, כן אפשר להדליק את הנרות בבית הכנסת על ידי קטן שהגיע כמובן לחינוך. וכך כותב המנחת יצחק, אבל המסקנה למעשה שמשום כבוד הציבור, לא מצד עצם ההדלקה, לא לתת לקטן להדליק, גם אנחנו רוצים על ידי זה לעודד אותו, כותב בלשות, אז נדברו שהוא יתחזק בהתמדה בתורה, גם לא מועילה מחילת הציבור על כבודם. מכיוון שקטן לא ראוי שיעמוד לפני כולם, משום כבוד הציבור, ויוציא את כולם בידי הדלקת הנר, שהיא סימן להדלקת נרות בית המקדש, שנזכה להם במהרה בימינו אמן. חנוכה מאיר ושמח לכל בית ישראל, ערב שבת שלום מבורכת, שנזכה לניסים ונפלאות בימים ההם בזמן הזה.